את מבט אחר. אבל זו חזות קשה, כבר לקלוט את התמונה, את הרושם. זה לא, הרמח"ל לא בא להגיד לנו רק איזה עובדה, הוא בא להחדיר את ההוויה הזאת לתוך הנפש שלנו. איזה מין בן אדם אתה צריך להיות? אם אתה רוצה להגיע מן הפרוסדור לטרקלין, אם אתה רוצה לעשות את דרכך בחיים בהצלחה, אתה צריך להיות קרבי. אין, בואי, זה לא משנה מה הפרופיל שלך בצהל, לא משנה אם אתה דחית את הגיוס, לא דחית את הגיוס, אתה קצין בצנחנים, אתה כפלמד, אתה לא יודע, סנאי, זה לא משנה שום דבר. במלחמה של החיים אתה חייל קרבי. אז אתה חייל קרבי באותו חיל ובאותו תפקיד שהקדוש ברוך הוא ייעד. אז יש אדם שהקרביות שלו זה להנהיג את כלל ישראל, ויש אדם אחר שהקרביות שלו זה להנהיג את הדל דמות שלו. זה לא משנה, יש גם תקופות שלנו בחיים, זה לא משנה, זה לא משנה, אבל אתה בתפקיד הזה שאתה מוצב בו, אתה נלחם. ודע לך, אומר הרמח"ל, אני אומר את זה, לא אני, זה הרמח"ל אומר את זה, הוא אומר את זה בחומרה גדולה. כשקוראים את הדברים האלה של הרמח"ל, אז אותם ביטויים של חז"ל, שנוח לו לאדם שלא נברא, או על כל כך אתה חי, הוא מקבל משמעות מאוד ריאלית. מאוד מאוד ריאלית. הוא לא מפרגן. אין כאן משהו שמפרגן בכם. יש בזה קושי, יש בזה קושי גדול, וקשה לחייך אחרי שקוראים לזה, אבל אנחנו שופרי שלום. אף אחד לא באמת רוצה להיות כל הזמן במלחמה. מקסימום אדם רוצה להילחם בשביל לנצח, אבל אומרים לנו, תנצח, לעתיד לבוא, אבל בחיים האלה אתה לא תנצח, כי כשתגבר בקרב אחד, אז יעמוד בפניך תכף ומיד קרב קשה ממנו. ואם תיקשר בקרב ותיפול בשבי או שתיפצע ואז אתה תתפטר, אין, אין דבר, אין, יזכו אותך בחזרה לקרב עוד יותר גדול. לא יעזור, לא יעזור שום דבר, אין מנוע, אין בריחה. אפשר להגיע רחוק, רחוק, תברח, תברח מהצבא, תברח, זה לא משנה, איפה שלא תהיה.
אבל
זה
לא
רואה
שאני
אתכם? אה?
יכול להיות
שבוע? כן, יש לי אתכם, בבעל, יש לי אתכם. זה נראה, נכון, יש ניצחון, אבל אין ניצחון, אבל אין שלום. ניצחון יש, אבל אין שלום. ניצחון מוביל קרב חדש. בוא נכון. ניצחון והמלחמה במתים חופשי. זה קשה, הסתכלות קשה. זה הסתכלות קשה שאילו היינו נשארים בה, אז יכולנו לקבל מבט מאוד פסימי על החיים. זה החיים, החיים זה מעבר, זה קרב, כל הזמן, כל הזמן, תחשבו על זה. אני, מה שאתה אומר זה, מה שאתה? סיום. מה שאתה אומר זה מאוד צודק, אנחנו נדבר על זה בהמשך. אבל אני, כן, תרשו לי ללכת בלעיתי. המבט הראשון, אם אנחנו נשארים בזה, אילו היינו נשארים במבט הזה, אז יכול היה להיוולד בנו, איזו הרגשה של מועקה גדולה, אפילו לא יאוש. אז מה זה? אז כל החיים האלה, כל העולם הזה, זה פשט אחד גדולה, שכל הזמן צריך להילחם. כל הזמן, כל הזמן אדם נשבח, רק לעתיד לבוא כשאדם משיל מעליו את הלבוש החומרי, והוא בעולם שנשמע אותו. אבל העולם הזה זה יאושי, זה הסתכלות יאושי. זה הסתכלות דיכאונית, אנחנו לא למדנו את זה, אבל אנחנו נלמד את זה בימי שלישי, לא מחר, אבל נגיע לזה. זה בעצם מתקרב להשקפה הנוצרית. זה יכול להוביל את האדם להשקפה הנוצרית, לדבר על זה בכוזרים, שהנוצרות גורסת, שהעולם הזה הוא רע בעצם. אין לו תיקון, ואין לו תקווה, ואין לו עלייה, כן? אלא מה תכלית האדם לברוח מן העולם הזה? להתרחק מכל מה שהוא חומרי וארצי וממשי, אבל העולם הזה נצטרך. נחזור,
לחזור לזה. אבל אומר כאן הרמח"ל תכף משלים את עצמו. אם תעמיק עוד בעניין, תראה כי העולם נברא לשימוש האדם. אמנם אילי הוא עומד בשיקול גדול, כי אם האדם נמשך אחר העולם, מתרחק מבואו, הנה הוא מתקלקל, מקלקל העולם ממנו, ואם הוא שולט בעצמו ונדבק בבואו, הוא משתמש מן העולם רק להיות לו לסיוע לעבודת בואו. הוא מתעלה, והעולם עצמו מתעלה עמו. הנה עילוי גדול הוא לבריות כולם, ביותם משמשי האדם השלם, המקודש בקדושתו ידברה. והוא כעניין מה שאומרים חכמינו זיכרונם לברכה, בעניין האור שגנזו הקדוש ברוך הוא לצדיקים, וזו לשונם, כיוון שראה הקדוש ברוך הוא. אור, אתם מכירים את זה ברש"י, בתחילת החומש, אור של ששת ימי בראשית, באה שאין ראוי לרשעים, גנז את זה לצדיקים, שמח, שנאמר אור צדיקים ישמח. ובעניין אבני המקום שלקח יעקב ושם לרשותיו, אמרו, אמר רבי יצחק, מלמד שנתקבצו כולן למקום אחד, והייתה כל אחת אומרת, עליי יניח צדיק ראשו. הנה על העיקר הזה הראינו זיכרונם לברכה במדרש קהלת, שאמרו זה לשונם, ראה את מעשה אלוהים וגומר, בשעה שברא הקדוש ברוך הוא האדם, האדם הראשון, נטלו והחזירו על כל ענייני גן עדן, ואמר לו, ראה מעשיי כמה נעים ומשובחים, כל מה שבראתי בשבילך בראתי, תן דעתך שלא תקלקל ותחריב את עולם. יש כאן הסתכלות כמעט הפוכה. בהסתכלות הראשונה, האדם והעולם הם שתי הוויות, שני יסודות שונים, והם סוהרים זה את זה. בכל פנים, העולם, הימצאות האדם בעולם, זה מציאות של צרירה, של עוינות. בהסתכלות השנייה, העולם הזה הוא מוכן לסעודה. העולם הזה הוא נפלא מאוד. הוא מביא כאן דברים שהם, האמת היא שהדברים כאן הם קצת עלומים. למשל, אם ניקח את המשל של, ניקח את המדרש, ואתם מכירים, נכון? ויעשם, ייקח מיבני מקום, ויעשם מרשותיו. מכירים את המדרש הזה, שיעקב, היבדה במקום, ויעלם שם, כן? כשהוא עוזב, תחילת פרשת ויצא, שהוא עוזב את אבא, הוא יוצא לגלות, והוא מגיע להר, למקום, חזר לנו שזה מקום בית המקדש, ואז יש אבנים, כתוב בפרק את הדולזר שהיו שם 12 אבנים, אבל זה לא עכשיו הסוגיה שלנו בדיוק, והאבנים האלה רבות ביניהם ואומרות עליי יניח צדיק זה את ראשו. זה דבר משונה, נכון? זה משהו כמו מאיזה סרט מצויר בילדים בטלוויזיה. אבנים צועקות, ואז הקדוש ברוך הוא בא והופך את כל האבנים לאבן אחת, או אני לא יודע מה, נכון? זה משונה כזה. נו, אז מה באו ללמדנו חז"ל בזה? מדרש עמוק, מדרש פליאה מאוד מאוד עמוק. אבל על כל פנים, מה שאומר כאן הרמח"ל, הרמח"ל אומר דבר עמוק מאוד. הוא אומר שהאבנים האלה, שהן סתמיות, מה זה אבנים? מה יכול להיות עם אבנים? אבנים זורקים אותם על אנשים, אפשר לבנות אותם. האבנים זה דומם, זה מציאות דומם, שאי אפשר לגלות בה שום אידיאל, שום ערך אלוקי, שום מוסר. ואנחנו רואים שהאבנים האלה שהן רחוקות מאוד מהוויית האדם, מהנפש של האדם, מהטוב, מהמוסר, מהקדושה של האדם. האבנים האלה, אני אומר מה שכתוב, זה סתרי תורה, אי אפשר להגיד את זה. כן? זה סתרי תורה, אי אפשר להבין את זה. שהאבנים האלה יש להם השתוקקות, שיש להם בתוך הערב, בתוך הדומם, בתוך ההוויה הדוממת, יש איזו אריגה לדבק ביעקב אבינו, לשמש את יעקב אבינו, להתחבר עם יעקב אבינו. כלומר, יש כאן ציור מאוד 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 גדול של עולם שהוא מציאות אחת. זה לא צובב את האדם. אלא האדם והעולם הם יחד מהווים הוויה אחת. כשבלב, שבתוך, יש את האדם, כאשר האדם מתעלה, כאשר הלב משתלם, אז העולם כולו מתברך. והלב משתלם על ידי הקשר האלוקי, ומתוך כך גם הקשר עם כל מה שיש בעולם, עם כל מה שיש בחושים וביצרים. מה שהרמח"ל מתאר כאן, פה בפרק א', בשלב הזה, זה מופיע ברחבה, המדרש הזה עצמו חוזר על עצמו בפרק כ"ו. בואו נקרא קצת, נציץ קצת. כבר הסברתי לכם, אני חושב שיש כמה פעמים שדווקא בתחילת הספר הרמח"ל רומז למה שבסופו. פרק כ"ו, אני לא רוצה לראות מההתחלה, זה מידת הקדושה. מה זה מידת הקדושה? מידת הקדושה, אל תחשבו שקדושה זה הסוף, אחר כך יש רוח הקודש, אחר כך יש תחיית המתים, אבל הרמח"ל כבר לא מסביר את זה. זו המידה האחרונה שהרמח"ל מסביר. מי שמגיע לקדושה כנראה שהוא יכול להמשיך כבר לבד, ובשום מגיע לבד בברוך הקודש לתחיית המתים. נראה זה בכלל ברוך הקודש כנראה. לא יודע, עוד לא הגעתי, נראה, נגיד לך, נגיד לך, שנגיע את זה. אני אומר כאן הרמח"ל, יש כאן הסתכלות אחרת לגמרי. כאן לא נרחיב את הדיבור יותר מדי, צריך להגיע לזה, צריכים לעבור את כל הדרך הארוכה הזאת, אשרי מי שמגיע לזה. אבל פה אני רוצה לקרוא, הנה האיש המתקדש, אצלי זה בעמוד השני, אבל... נצאתם? הוא הלא של דבר?
כן, אחר כך.
איך אתה רואה שזה נצא?
אני יודע שזה יעקב?
מה?
אני יודע שזה יעקב.
בוא, תביא קצת לפני זה. רגע, שנייה. כן, אני מתכוונתי לפני זה. כן, נגיע לזה, אבל אני רוצה להיות לפני זה. אצלי זה אחרי עמוד, זה לא סביר, זה יותר מדי קשה למצוא. זה והנה האיש המתקדש בקדושת בורו, אפילו מעשיו הגשמיים חוזרים להיות ענייני קדושה ממש. בסימנך אכילת קודשים, שהיא עצמה מצוות עשה. ואמרו ז"ל, כהנים אוכלים ובעלים מתכפרים. ועכשיו הוא מסביר מה בין טהרה, זה מידה שקדמה, ובין קדושה. זה מה שאני רוצה. יש לכם את זה? אתם מצאתם את זה? הטהור, מעשיו החומריים אינם לא אלא הכרחיים, והוא עצמו אינו מתכוון בהם אלא לצד ההכרח. למה? בגלל שהם מפשילים אותו. שהוא אוכל, אומר הזוהר הקדוש, שעתה דמחלה, שעתה דקרבה. הרמח"ל לא המציא את הדימוי הזה למלחמה, כאן כתוב בזוהר. שעת האוכל זה שעת הקרב, לא בגלל שאין מספיק אוכל לכל אחד מי שמגיע קודם וזה נותן לגרוף לזה לחבר וזה. לא, אדם יושב בתוך הבית שלו, בבד, מסודתו עד השינה, הוא בקרב, קרב קשה מאוד מתרחש בשעה שאדם אוכל. מאוד קשה, לא פשוט. אל תרעידו בדבר הזה. אני לא אומר, זה לא אומר לא בכל שלב אדם יכול אפילו ללחם את המלחמה הזאת, אבל זה מלחמה. באותה מידה שהוא נמשך אחרי הערב שבאוכל, אחרי הנעת החך, כן? אז זה מפיל את רוחו, את רוח המיותו. אז הוא משתעבד, הוא מתמכר, הוא נופל, נופל בתוכיותו. אז אדם שהוא טהור, טהור זה גם כן, זה לא... בזהירות ולא בזריזות ולא בנקיות, זה אחרי, זה עוד כמה מדרגות אחרי זה.
כי הוא חייב לאכול, כי הוא מוכרח לאכול. הלוואי הוא לא היה צריך לאכול, אבל הוא אוכל. ומה הוא אוכל? מה? אחי, לא אחי, קצת, לא יותר מדי קצת, כי אם הוא יוכל יותר מדי קצת, אז הוא יהיה כמו כל האנשים שעושים דיאטה, אחר כך הם אוכלים פי שלוש, כן? אז אולי יאכל אוכל לא כל כך טעים, כתוב ברייבד שגם זה לא טוב, מאותה סיבה. אז זה לא פשוט, אם הוא יאכל אוכל רק אוכל כזה בלי מלח, אז בסוף זה רק יסבוך אותו. זה מסובך מה הוא צריך לעשות. אבל הוא צריך לאכול אוכל מועיל. הוא אוכל בשביל לחיות את נפשו, על מנה שיהיה לו כוח ועוצמה ללמוד תורה, וללמוד חסד ולעשות מצוות, ולהיות אדם טוב, ישר. בשביל זה הוא אוכל. הוא לא נמשך אחרי תעמוקה, והוא היה מתפלל שהלוואי ולא הייתי צריך לאכול. זה אדם טהור, זה אדם שהוא משוחרר. כן, הנה אומר, נמצא שעל ידי זה יוצאים מסוג הרע, שבחומריות נשארים טהורים, אך בכלל קדושה לא באו. כי אילו היה אפשר להיותם, כבר היה יותר טוב. הטהור היה רוצה לא לאכול בכלל, כי זה קרב. אך הקדוש, הדבק, דבק תמיד לאלוהיו, ונפשו מתהלכת בין המושכלות האמיתיות באהבת ברוב יראתו. הנה נחשב לו כאילו מתהלך לפני השם בארצות החיים, עודנו פה בעולם הזה. והוא אומר קבע, מה הפירוש הדבר? אני מדלג כמה שורות. ומייתה, המאכל שהם אוכלים הוא כקורבן, שעולה לגבי האישים, כי ודאי הוא שיהיה נחשב לעילוי גדול אל אותם הדברים שהיו עולים על גבי המזבח. ככה הייתי מספר, כשלימדתי ילדים קטנים, הייתי מספר שכל כבש הוא היה נולד בעדר, אז האמא שלו הייתה מברכת אותו שיזכה לעלות לקורבן על מזבח בירושלים, בבית המקדש, ובוודאי העילוי יותר גדול, עיקר תכלית החיים של הכבש. זה ודאי ככה, שהיו נקרבים לפני השכינה. וכל כך יתרון היה להם בזה, עד שהיה כל מינה מתברך בכל העולם. ככה כתוב בחז"ל, שכשהיו מקריבים כבש, אז כל הכבשים בעולם היו מתעלים, מתמתקים, מגיעים אל תעודתם בקודש. אומר הרמח"ל, אצל הקדושים כל כך יתרון היה להם בזה. כן, המאכל והמשתה שהאיש הקדוש אוכל, עילוי הוא למאכל ולמשתה, הוא כאילו נקרא בגבי המזבח ממש. והוא העניין שעברו עליו גם כל המביא דורו מתלמיד חכם, כאילו יקריב ביקורים. וכן אמרו, ימלא גרעונם של תלמידי חכמים יין, במקום הם שותים יין, אז אתה לא שותה יין רק בקידוש. כי אין ברירה, כי צריכים לעשות קידוש. משתדל שזה יהיה לקדושת השבת, לקדושת יום טוב. אבל ככה לא שותה יין, שותה יין הזה. ממשך אחרי היין. אבל התלמיד חכם, הקדוש, הוא שותה יין, וזה כמו נסחים על גבי מזבח. יש בזה עילוי. עילוי לתלמיד חכם, עילוי ליין, עילוי לעולם. ואין הדבר הזה שיהיה תלמידי חכמים לוטים אחרי החיין, שתהיה חס וחלילה, כמובן. שימלאו גרונם כמלית את הגלגרד, אלא העניין הוא לפי הכוונה שזכרתי, כי תמידי חכמים הקדושים בדרכיהם ובכל מעשיהם, הנהם ממש כמקדש וכמזבח, לפני שהשכינה שורה עליהם כמו שהייתה שורה במקדש ממש, ונקרב להם כנקרב לגבי מזבח, מילוי גרונם תחת מילוי הספלים. ועל דרך זה כל תשמי שהשתמשו מדברי העולם, אחרי היותם כבר דרוקים לקדושתו יתברך, הנה עילוי ויתרון, אולי לא צריכים להתרחק מהנטיות החומריות, עד הרבה. כן? אבל כן, בסדר, נכון. זה דבר גדול, לא, אני אתעצבן. אני רק אמרת את זה מהר מדי, זה קל מדי. וזה דבר כל כך עמוק, וכל כך מופלג, וזו מדרגה כל כך עליונה, וכל כך מעט יש שמגיעים למדרגה הזאת. ואחרי שאדם כבר לא מכול את אבותיו, אחרי שאדם הוא בדעתו דבוק בריבונו של עולם ובטוב אלוקי, ואז יש מדרגה כזאת